שלום וברכה לכולם וחג שמח. אני גם שמח לפגוש אתכם. נתבקשתי על ידי הרב גיא לדון איתכם נושא מאוד משמעותי, גאולה ראשונה וגאולה אחרונה. האמת היא שכאשר הצגתי את הכותרת הזאת, אז הרב גיא אמר, אולי נקרא לזה אחרית כראשית. אמרתי שבוודאי שלא, כי כוונתי היא להסביר שהגאולה של היום והגאולה של מצרים הן הפוכות זו מזו במידה רבה. בכלל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה צריך שתהיינה שתי גאולות, גם גאולה ראשונה וגם גאולה אחרונה. מצד האמת, אם הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול את עם ישראל, אז צריך לגאול גאולה אחת, חד פעמית, וגמרנו, כלומר שמשה גם יהיה המשיח, שיבנה את בית המקדש, ובזה מסתיימת ההיסטוריה בחיתו, או יותר נכון, מתחילה סוף סוף היסטוריה נורמלית, בשביל מה אנחנו זקוקים לשתי גאולות. טוב, זאת השאלה שהייתי רוצה לדון בתחילה. הדבר נותן לנו הרגשה שכנראה גאולת מצרים הייתה חצי הצלחה וחצי כישלון. הייתה חצי הצלחה, כיוון שעם ישראל יצא ממצרים, חצי כישלון, כי זאת לא הייתה גאולה האחרונה. גם הגאולה הייתה צריכה להיות גאולה של העולם כולו, וזה לא בדיוק הצליח. בכלל, כשאנחנו קוראים את הסיפור של התורה, אם אנחנו עושים חשבון ספרותי כולל, התורה מופיעה בתור סיפור שבאמת נקטע באמצע. כלומר, מלבד כל הכישלונות הרבים, אפילו הנפילה מעץ פרי לעץ עושה פרי, וגם אחר כך חטא אדם הראשון, והנפילות השונות של האנושות, אבל גם כשאחר כך מופיע סוף סוף עם ישראל, בין זרע אברהם, יצחק ויעקב, אז אנחנו רואים שזה לא הולך, זה לא הולך. רוצים לצאת ממצרים, יש כאלה שנשארים, יצאו ממצרים, יש גם חטא העגל, וחטא המרגלים, וכל הסיפור מתעכב 40 שנה, ובעצם זה הכל, בסוף זה מסתיים במשהו נורא, משה מת. משה מת ולא הצליח להיכנס לארץ ישראל. לא יודע אם שמתם לב, המילים האחרונות שמשה שומע בחיים שלו הם, הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור, וימות משה. זאת אומרת, יש איזו הרגשה, משהו קטוע, משהו עוד לא נגמר, וזה מסביר את כל ההיסטוריה כולה. ההיסטוריה נמשכת לאורך זמן רב, וזאת על מנת לאפשר את ההצלחה של מהלך שהתחיל אמנם במצרים, אבל טרם הסתיים. זה ההבדל בין גאולה ראשונה לגאולה אחרונה. במילים אחרות, הגאולה האחרונה הזו שאנחנו חיים אותה בימינו, היא בעצם הצלחה של יציאת מצרים. וכאן עולה שאלה מאוד מאוד רצינית, האם יש מקום אחרי שאנחנו מגיעים לגאולה האחרונה, עדיין לזכור את יציאת מצרים, ולצורך זה הייתי רוצה ללמוד איתכם בקצרה, סוגיה במסכת ברכות, שזה בדיוק הדיון שלה. חלק מהסוגיה מוכר גם מהאגדה של פסח, אבל באגדה של פסח מסופר הסיפור בקצרה, ואילו הסוגיה בגמרא מרחיבה קצת יותר. קודם כל, היא מתחילה בדף י"ב עמוד ב', במילים, זה המשנה. המשנה מתחילה, מזכירין יציאת מצרים בלילות. זה לא הוזכר באגדה של פסח. באגדה של פסח נאמר, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה וכו'. זה המשך המשנה. אבל קודם כל, מה פירוש הדבר הזה שמזכירים יציאת מצרים בלילות? הכוונה שיש מצווה כל יום לקרוא את הפרשה השלישית של קריאת שמה, גם בבוקר וגם בערב. הרי כולנו יודעים ששתי הפרשיות הראשונות, שמה והיה עם שמוע, אנחנו קוראים אותם בוקר וערב מפני שהתורה אמרה בשורבך ובקומך, אבל הפרשה השלישית זה משהו אחר, הפרשה השלישית ויומר, פרשת ציצית, אנחנו מזכירים אותה בגלל שיש בה יציאת מצרים, ויש לנו מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום. איפה מצאנו שיש מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל אם ככה, מספיק פעם אחת ביום. למה צריך פעמיים, גם בלילות? על זה בדיוק באה המשנה ואומרת, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כיוון 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת, שעד ימיו של רבי אלעזר בן עזריה, לא נקבעה ההלכה שמזכירים יציאת מצרים גם בלילה. בערב היו מזכירים רק שתי פרשיות ולא שלוש. עד שדרשה בן זומה שנאמר, ואז בן זומה בא ודרש ושכנע את החכמים. אמר להם, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, המילה כל מיותרת. אם היא מיותרת, סימן שהיא באה לרבות. מה היא באה לרבות? משהו שהוא לא הימים. אז מה הדבר שהוא איננו הימים? הלילות. זה מה שהוא אומר כאן, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כאן דעתו של בן זומה, והיא זו שנתקבלה להלכה, כי הרי בתחילת המשנה נאמר, מזכירים יציאת מצרים בלילות. וחכמים אומרים, אבל חכמים אינם מסכימים עם בן זומה, חכמים אומרים שיציאת מצרים, מה שכתוב כל ימי חייך, זה לא בא לרבות את הלילות, אלא ימי חייך העולם הזה, כל, בהגדה כתוב ימי חייך, אבל במשנה אצלנו מודפס, כל, להביא לימות המשיח. כלומר שגם בימות המשיח מזכירים יציאת מצרים. עכשיו, יש פה הרבה מה לדייק, וכאן אני רוצה להיכנס לעניין. אם אנחנו אומרים שכל זה בא לרבות את ימות המשיח, זה אומר שבלי המילה הזאת לא היינו יודעים שצריך להזכיר יציאת מצרים גם בימות המשיח. והדבר הנוסף הוא שלפי בן זומה, באמת בימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים כלל, לא בבוקר ולא בערב. כלומר, גם בשחרית מפסיקים לומר את פרשת ציצית וגם בערבית. זאת דעת בן זומה וככה ההלכה. אלא שלפי חכמים זה לא כך, מזכירים יציאת את הפרשה השלישית רק בבוקר, אף פעם לא בלילות, אבל גם בימות המשיח. טוב, הסוגיה הזאת גרמה להרבה מאוד התלבטות אצל המפרשים, אצל הרמב"ן, אצל בעל העיקרים, איך יכול להיות שהגמרא מניחה שיש מצווה שבימות המשיח מתבטלת, ומה עם זה שהתורה אינה מוחלפת, ומה עם זה שהמצוות הן נצחיות, יש הרבה מה לדבר על זה. אבל מה שברור, אם אנחנו הולכים לפי פשוטה של הסוגיה, גם לפי בן זומה, כלומר ודאי שלפי בן זומה לא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, וגם לפי חכמים, אלמלא שיש לנו ריבוי בפסוק, היינו מחליטים שלא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. אני חושב שההסבר לכך הוא פשוט ביותר, בלי להיכנס, זה לא בכלל, בכלל לא שייך לסוגיה של מצוות בטלות לעתיד לבוא, מצוות לא בטלות לעתיד לבוא, אלא זה משהו אחר לגמרי. ברור שמצוות זיכרון, מצווה של זכירה, היא משמעותית בהגדרה רק כל זמן שהזיכרון נצרח. למשל, אם אני אקח את האדם הקדמון כאשר הוא המציא את הגלגל, המצאת הגלגל הייתה מהפכה, מהפכה טכנולוגית ששינתה את כל חיי האנושות. אני מניח שהאדם הקדמון היה כל שנה חוגג את יום המצאת הגלגל, ואוכל גלגלים מסוכרים או מטוגנים בשמן. וזאת למה? משום שהיה חשוב לו שלא יובד מן הזיכרון האנושי, לא תובד מהזיכרון האנושי, ההמצאה הנפלאה הזאת של הגלגל. מתי יתבטל חג הגלגל? כאשר בני אדם הפנימו כל כך את המצאת הגלגל, באופן שכבר לא היה צריך להזכיר את זה, ולכן בטל החג המזכיר את המצאת הגלגל. אותו הדבר, בעצם יציאת מצרים, צריך לזכור אותה. למה? כי על ידי זכירת יציאת מצרים, אנחנו יכולים גם להיגאל בגאולה האחרונה, בימות המשיח. זאת אומרת שכל העניין של זכירת יציאת מצרים זה אמצעי. אז מובן מאליו, זה מובנה בהגדרה, שברגע שיציאת מצרים מילאה את תפקידה, היא בטלה מן העולם. ולכן דברי בן זומה מובנים לחלוטין, בן זומה סבור שבימות המשיח לא מזכירים כלל את יציאת מצרים, אין לזה ערך, אין לזה שום צורך. הרי זה מצחיק לומר שכיוון שאדם הגיע, אני יודע, למעמד של מלך, צריך לזכור את זה שפעם הוא עבר מבחן בהצלחה בבית הספר. זה בכלל לא קשור, עכשיו הוא מלך. אז זאת דבר, כשברגע שמגיעים לימות המשיח, יציאת מצרים הופכת להיות משהו ארכאי, מגוחך אפילו במידה מסוימת, ביחס לגאולה האחרונה. ואז נשאלת השאלה, אז למה חכמים רוצים בכל זאת שנזכור את יציאת מצרים? יש על כך שני הסברים במהר"ל. כלומר, המהר"ל מפראג, בהקדמתו לספר נצח ישראל, מסביר את ההיגיון הפנימי של דעת חכמים, ובפירושו למגילת אסתר, הנקרא אור חדש, הוא מסביר את ההיגיון שבדעת בן זומה. בנצח ישראל הוא אומר לנו דבר פשוט. הוא אומר שכיוון שגאולת, הגאולה האחרונה, לא הייתה יכולה להתרחש בלי המדרגה שקנו ישראל ביציאת מצרים, יוצא שגאולה ראשונה היא הסיבה העצמית ולא סיבה מקרית לגאולה האחרונה. ולכן זיכרון יציאת מצרים נשאר תמיד דבוק בנפש שלנו גם בגאולה האחרונה. בגלל שיציאת מצרים היא הסיבה של הגאולה האחרונה. ככה ההסבר של חכמים לפי המהר"ל בהקדמת נצח ישראל. אבל בן זומא סובר לא. בן זומא, וכך מסביר המהר"ל באור חדש, בן זומא סובר שאפשר היה להישאר במצרים עד ימות המשיח, והמשיח היה מוציא אותנו ממצרים, כך שברגע שמגיע ימות המשיח, זכר יציאת מצרים הופך להיות מיותר. טוב, זה בגדול. זאת אומרת, פה אנחנו כבר לומדים על היחס בין שתי הגאולות. גאולת מצרים, שהיא חשובה מאוד, וגאולה אחרונה, זו של ימינו, עוד יותר חשוב. עכשיו, אני רוצה רק להיכנס עכשיו קצת לסוגיה של הגמרא, כי מה שהבאתי כאן מהמשנה, כמעט כולו, חוץ מהכותרת, מופיע בהגדה של פסח. מה שלא ידוע כל כך מהגדה של פסח, זה ההמשך של הסוגיה שמובא בגמרא. הגמרא מביאה ברייתא, ואומרת כך, תניא, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? כלומר, מה ההיגיון בכלל? כלומר, אתם דורשים את המילה כל, כל ימי חייך, כדי לרבות שגם בימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. והרי זה לא נכון, בימות המשיח לא מזכירים יותר את יציאת מצרים. עכשיו, מאיפה הוא יודע את זה בן זומא? הוא יודע את זה מפסוק בירמיהו. והלא כבר נאמר, וכאן הוא מביא לנו פסוק מירמיהו כ"ג. הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמר עוד ארגל. אני רוצה, לפני שאני קורא את הפסוק, שהוא בוודאי מוכר לחלק גדול מהצופים, הפסוק בירמיהו אמור לדבר על ימות המשיח. ונשאלת השאלה, איפה מוזכר המשיח בפסוק? עכשיו, אחרי ששאלתי את השאלה, בואו נקרא את הפסוק. והלא כבר נאמר, למען תזכור את יום צאתך, סליחה, והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם, אשר העלה, ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם. זאת אומרת, הנביא אומר דברים מפורשים. כשאדם יישבע, עד עכשיו כשאדם היה נשבע, היה אומר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי זה המאורע הגדול שיש בתודעה הלאומית. אבל לעתיד לבוא, כבר לא יאמרו כך, אלא יאמרו חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות. הנה, אומר לנו במפורש ירמיהו הנביא, שלא יזכירו את יציאת מצרים. הערה מעניינת, איפה ימות המשיח כאן? למה הוא קורא לזה ימות המשיח? הפסוק מדבר על קיבוץ הגלויות. אלא מכאן שבן זומא מבין שקיבוץ הגלויות זה ימות המשיח. זאת ההגדרה של ימות המשיח לפי בן זומא. יש כאן שאלה בצ'אט שאינני יכול להתאפק מלראות אותה. טוב, זה הקישור, בסדר. שוב, עכשיו, מעניין מאוד מה החכמים אומרים. חכמים אומרים, לא, אתה לא הבנת את הפסוק בירמיהו. כלומר, לפי בן זומא אין שום צורך להסביר איך הוא מבין את הפסוק בירמיהו. באמת, לא יזכירו את יציאת מצרים. חכמים אומרים, לא, כשכתוב שלא יזכירו עוד את יציאת מצרים, אין הכוונה שלא יזכירו, אלא הכוונה שיזכירו פחות. אלא, איך אומר, לא שתהה יציאת מצרים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, אנחנו רואים שלפי החכמים, הדבר העיקר זה העצמאות. כלומר, יום העצמאות גדול מחג הפסח. אגב, הביטוי בגמרא זה לא עצמאות מדינית, אלא שיעבוד מלכויות. אבל אני פשוט תרגמתי לעברית מודרנית כדי שהדברים יהיו ברורים יותר. אז זאת אומרת שיציאת מצרים תהיה הרבה פחות חשובה מאשר היציאה משיעבוד מלכויות. זאת אומרת, שיעבוד, עכשיו, לפני, כדי שאני אסביר את זה עד הסוף, אני כדי להראות שהנביא צודק, אפשר לומר, אפשר לראות, גם להוכיח שהנביא צודק מעובדות במציאות. אני רק רוצה לתת הקדמה קטנה. ואני רוצה לצאת בהצהרה מפורשת. והרי לשון ההצהרה, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. עכשיו אני יכול להמשיך. אנחנו רואים שיש יותר ישראלים שעושים מנגל ביום העצמאות, מאשר יהודים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. מה הדבר הזה אומר? שדברי הנביא מתקיימים לפנינו, שבתודעה הלאומית יציאת אירופה גדולה יותר מאשר יציאת מצרים. זה בדיוק מה שאומר הנביא ירמיהו. רגע, פה הצ'אט הנוסף. מישהו כאן שואל, שיעבוד מלכויות יכול להתפרש גם כהפסקה של השיעבוד של האומות בבני ישראל, ולאו דווקא עצמאות מדינית הלא כן. שלום לך יונתן. לא, בוודאי שלא, כך הבין הרמב״ם, שאין בין העולם הזה לימות המשך אלא שיעבוד מלכויות בלבד, הכוונה שיעבוד מלכויות, לא כתוב שיעבוד גויים. לא כתוב שיעבוד של בני האומות, אלא שיעבוד מלכויות. מלכויות זה שיעבוד פוליטי. אז אם כן מדובר על עצמאות מדינית. טוב, אבל בכאן אגב מצאנו מקור מפורש לדברי הרמב״ם, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, לא רק בדברי שמואל האמורה, אלא בדברי התנאים ממש. שואלים ביוטיוב, האם אין מדובר בנבואת ירמיהו בימי בית שני? אנחנו רואים שלא כך הבינו לא בן זומא ולא חכמים. הרב, אבל כשאנשים אוכלים מנגל ביום העצמאות, הם אינם אומרים חי השם. אם כן, זו אינה אותה נבואה שראינו. אם הם יידרשו לומר חי השם, הם יזכירו את יציאת אירופה. אם כן, זאת אותה נבואה שראינו. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין. כי גם לפי חכמים שאומרים שלא תימחק יציאת מצרים מן התודעה, הם בכל זאת מסכימים שהקמת המדינה זה יותר גדול, שהגאולה האחרונה היא דבר יותר גדול. וכאן אני רוצה להסביר מדוע, במה הקמת המדינה גדולה מיציאת מצרים. והתשובה היא שזה בארבעה דברים. האחד, ביציאת מצרים יצאנו מארץ אחת. בימינו יצאנו מ-150 ארצות. שתיים, ביציאת מצרים יצאנו אחרי קצת יותר מ-200 שנה של גלות. בימינו יצאנו כמעט אחרי 2,000 שנות גלות. דבר שלישי, גאולת מצרים היה אחריה שעבוד. ואילו גאולתנו היא גאולה נצחית, כלומר לעולם לא נגלה יותר. כמו שמפורש בתלמוד ירושלמי שביעית פרק שישי, הלכה א'. אבל הנקודה שאני הייתי רוצה קצת להתעכב עליה יותר, זה שביציאת מצרים היו ניסים, ואילו כאן הגאולה דרך הטבע. זה הרבה יותר גדול, כי ביציאת מצרים על מנת לגאול את ישראל, היה צריך להזיז את הטבע הצידה. כמו שהגמרא אומרת על אותו אדם שצמחו לו דדים כדי להניק את ביתו, את בנו, אז כמה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הים, ואומר לו, תראה, ים יקר, אמנם בראתי אותך ואתה עושה את העבודה מאוד יפה מאז ימי בראשית, אבל היום אני רוצה להוציא את ישראל ממצרים, וזה מפריע, אז אני מבקש שתזוז. אתם יודעים איזה אלבון זה לים. ואילו בימינו, הים הוא זה שהביא את המעפילים. כלומר, הטבע התפייס עם התהליך האלוהי. יש פה עוד שאלה, האם העובדה שגאולת מצרים לא תיזכר זה אותו עניין כמו דברי הרמב"ן על שמות החודשים שהם כדי לזכור את העלייה בבבל? תשובה, כן, הרמב"ן אומר את זה במפורש בפירושו לפרשת בו, וגם כך הוא אומר בספר הגאולה. אבל בואו נתקדם קצת. לפי הרמב"ן, סליחה, כשאנחנו מדברים על גאולה בימינו, אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר גדול בהיקפו מיציאת מצרים. וזאת משום שאנחנו היום משתפים את כל המציאות כולה בגאולה, את האומות ואת הטבע. ועל זה יש כאן הערה טקסטואלית מעניינת. המילה חיפזון, המילה חיפזון, מילה נדירה בתנ״ך, מופיעה רק 3 פעמים בתנ״ך כולו. האחת, בקורבן פסח, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לשם. פעם שנייה בספר דברים, כי בחיפזון הוציאך השם ממצרים לילה. אם כן, שני המקומות הראשונים מתייחסים אל גאולת מצרים שהיא בחיפזון. מסביר המהר"ל, חיפזון זה משום שכאשר מופיע נס, אז כל העיכובים הרגילים של הטבע לא קיימים. בדרך כלל, הטבע לוקח לו זמן, אבל הנס לא לוקח לו זמן. לכן זה היה בחיפזון. הפעם השלישית זה בדברי הנביא ישעיהו על הגאולה העתידה. כי לא בחיפזון תצאו. ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. זאת אומרת שהגאולה בחיפזון נחשבת לחיסרון בעיני הנביא. זה שהיום הגאולה היא כמעה כמעה בדרכי הטבע, זוהי מעלתה העצומה של הגאולה של ימין. אם כן, יש לנו כאן הבדלים מהותיים בין גאולת מצרים לגאולת ימין. יחד עם זאת, יש בכל זאת איזשהו יחס של שוויון בין גאולת מצרים לגאולת ימינו, וכאן אני רוצה לספק את דרישתו של הרב גיא, שביקש ממני שהשיעור ייקרא אחרית כבראשית, להראות שיש כן איזשהו קשר של דמיון בין שתי הגאולות. וכאן אני הייתי רוצה לצטט מתוך מאמר של הנציב, יש פה שאלה, זוהי עצם הקמת המדינה, והרי עצם הקמת המדינה הייתה בחיפזון. יפה מאוד. לשאלה זו נתייחס בהמשך. תודה. ובכן, אני רוצה לקרוא לכם פה מתוך מאמר קצר של הנציב מוולוז'ין, שכותרתו אחרית כבראשית. על מה מדובר? מדובר בבקשה של הנציב מוולוז'ין לתמוך בארגון, באגודת חובבי ציון. חובבי ציון או חיבת ציון, היה הארגון שעסק בציונות לפני הרצל. הרצל, זכותו הגנה עלינו, עסק בציונות פוליטית, דרישה להקמת מדינה יהודית. אבל לפניו הייתה תנועה של התיישבות בארץ ישראל, הקמת מושבות, בלי תביעה להקמת מדינה. אבל הרגישו חכמי ישראל באותם הימים שמדובר בתהליך חשוב מאוד, שהוא כיוון שראו שארץ ישראל שוב נותנת את פירותיה, אמרו, אם כן, בזה מתקיימים דברי הנביא יחזקאל, אתם הרי ישראל לאנפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, שבעצם כאן מתקיים הגאולה. והארגון שלקח על עצמו את האחריות על המושבות, ארגון חובבי ציון, נתמך על ידי הנציב. יש כאן שאלה נפלאה. שואלים ביוטיוב, האם, הרגע יש פה גם עוד שאלה, האם יום העצמות נחשב גם זכר למעשה בראשית? איך? התשובה היא כן, וזה שייך לשיעור על יום העצמות. שואלים ביוטיוב, האם רמת הקדושה של העם ביציאת מצרים לא הייתה גבוהה יותר ממה שאנחנו כיום? בוודאי שלא. המדרש אומר ששר של מצרים אמר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. והזוהר מוסיף, הללו שופכי דמים והללו שופכי דמים, הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות. נראה לי שהמצב שלנו היום מבחינה רוחנית הרבה יותר גבוה מאשר יוצאי מצרים. אולי אתה מדבר על מצב העם במתן תורה, ויהיו נכונים לשלושת ימים וכו' וכו', אבל אם אתה מדבר על יציאת מצרים, שהוא החג שאנחנו חוגים עכשיו, מדובר ביציאה של 60 ריבו עובדי עבודה זרה, מתוך אומה של עובדי עבודה זרה. ובכן, אני רק רוצה פה לציין את דברי הנציב. הנציב תמך בארגון חובבי ציון, והוא מסביר מדוע הדברים האלה הם חשובים מאוד, וכלומר, איך אנחנו יודעים שזה באמת יד השם? כי השלטון של הצאר הרוסי הסכים שיעשו שנור, כלומר שיאספו כסף בשביל המושבות. ועוד להוציא את הכסף מרוסיה לארץ ישראל, שזה בכלל משהו מדהים, כיוון שארץ ישראל תחת שלטון עותומני, שהם היריבים של הרוסים, אם כן, יד השם עשתה זאת. עכשיו, יכולה להיות שאלה, שהיא די דומה לשאלה שנשאלה כאן. עוד פעם, נאמר, בניסן יגלו ובניסן יגאלו. איפה רואים שהגאולה הנוכחית היא בניסן? פשוט מאוד. אם אתה לוקח שהגלות הייתה בשלושה שבועות של בין המצרים, בין 17 בתמוז לתשעה באב, הרי בימינו זה שלושה שבועות בין ניסן, בין פסח, לבין יום העצמאות. אם כן, זה גאולת ניסן, מה, איזה מין שאלה הזאת. עכשיו, בואו נחזור לעניין. עוד אחד. בספרים רבים תולים את עניין החיפזון דווקא בהופעת הנשמה בגוף בצורה מלאה, אם כן זה דווקא מורה על יתרון בגאולת מצרים בני הגאולה העתידה, לא? טוב, צריך לשאול את ישעיהו הנביא, למה הוא חשב שחיפזון זה חיסרון, תודה. אבכן, אני חוזר כאן לדברי הנציב. הנציב אומר שיש פה כל זאת איזושהי קושיה לתמיכה בחובבי ציון, כי הרי בוועד של חובבי ציון היו גם אנשים שאנחנו היינו קוראים להם היום חילונים, אז איך יכולה להיות גאולה על ידי חילונים? אז על זה הוא אומר, ואין לנו לחשוב, אני קורא כאן בפנים, בדברי הנציב, אין לנו לחשוב מחשבות כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני האדם. כי על זה לקה משה רבנו על שאמר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. כלומר, משה חשב שהעם לא ירצה אותו, ועל זה הוא נענש. ולקה על זה. והדבר ברור שלא אמר משה, והם לא יאמינו כלל בגאולה, שהרי אותה הם מבקשים, הרי הם רוצים לצאת ממצרים. אלא אמר משה שלא יאמינו למשה, כי נראה אליו השם. והיינו משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה, המסורה להם מן האבות, וגם לא נודע בקדושה וחסידות, שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעו, ועוסק בחוכמות חיצוניות, ומלובש ומדבר כמצרי. שעל כן חשבו הוא בנות יתרו כאיש מצרי. ולפי דעות בני אדם היה ראו יותר שיתראה השם לאהרון, קדוש השם, שהיה נביא עוד במצרים. וזאת הייתה טענת משה רבנו שיאמרו ישראל לא נראה אליך השם. כלומר, היה אפשר לחשוב שלא ייתכן, כלומר שמשה חשב שהעם ישראל יהיו אורתודוקסים, שיגידו איך יכול להיות שהיהודי המתבולל הזה, ספק מצרי, ספק מדיני, הוא זה שמוציא אותנו ממצרים. ועל זה הוא נענש, על זה שהוא חשד שלעם ישראל תהיה תגובה חרדית כזאת. אם כן, אנחנו רואים שגם אז וגם היום, הגאולה נעשית על ידי מי שאתה לא חושב שהוא מסוגל לעשות אותה. זה הנקודה שהיא כן דומה בין גאולת מצרים לגאולת ימינו. עכשיו, אני רוצה לדון בשאלה כללית לגבי אופייה של הגאולה, מה שנשאל מקודם, שהקמת המדינה הייתה בחיפזון. אנחנו מצאנו ביציאת מצרים שהים נקרא לפני בני ישראל. והשאלה היא, איך הוא נקרא? אז מצאנו במסכת סוטה, מחלוקת, מי בעצם פתח את הים. המפורסם ביותר זה הדעה שאומרת שנחשון בן עמינדב הוא זה שנכנס לים, והים נקרא. אבל יש גם דעה אחרת, שבני בנימין ובני יהודה עמדו על שפת הים, והתחילו להריב ביניהם מי זה שיקפוץ לים כדי לפתוח אותו. ובני בנימין אמרו, אני אכנס תחילה, בני יהודה אמרו, אני אכנס תחילה. ובסוף, בני בנימין הם אלה שנכנסו תחילה לתוך הים, ואז התגובה הייתה שבני יהודה רגמו אותם באבנים, שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. טוב, זה ממש לא סימפטי הדברים האלה, כלומר, מה פתאום שיריבו באופן כזה, במיוחד שפרעו רודף אחריהם, וכל מה שהם מצליחים לעשות זה לריב מי הנכנס תחילה, וכל אחד ביקש את המנדט להיות זה שיפתח את הים, ואפילו ביקש הערכה מהנשיא. התשובה היא, ונמצאת שוב בנציב מוולוז'ין בפירושו לתורה, על קריאת ים סוף, בהרחב דבר. שם הוא דן בפסוק שאומר, והשם נהג רוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. ולא ברור, אם יש רוח קדים שמייבשת את הים, אז מה זה ויבקעו המים? הרוח מעיפה את כל המים, לא צריך בקיעה. אומר הנציב ששני הדברים היו, שבני יהודה אמרו, אנחנו רואים שכיוון שאנחנו רואים שיש רוח קדים עזה, אנחנו מבינים שרצון השם לייבש את הים. לכן אסור לנו להיכנס לים כל זמן שלא סולקה על ידי הרוח טיפת המים האחרונה, ורק אז נעבור. כלומר, אמרו בעצם את העיקרון התיאולוגי שהגאולה היא כמעה כמעה. אותו דבר, גם ייבוש הים צריך להיות הדרגתי, כמעה, כמעה. בני בנימין אמרו, אם תעשו את זה, לא יראו את הנס, ייחסו את הכל לטבע. לכן צריך לקפוץ לפני שהמים ייגמרו, כדי שיבקעו המים. וזה מה שהם עשו, נכנסו לים ונבקעו המים. ואז נשאלת השאלה, ואז בני יהודה ראו את זה, במקום להתפעל מזה שנעשה נס, אמרו שזה סתירה לתיאולוגיה שלהם, התיאולוגיה של הכמעה כמעה, ולכן רגמו אותם באבנים. אבל דבר אחד מאוד ברור, שהקדוש ברוך הוא עשה גם זה וגם זה. אז זה קודם כל אומר שני דברים. א', שאם יש ויכוחים תיאולוגיים כיצד הגאולה צריכה להיעשות, אפשר להתווכח, אבל זה לא סיבה לרגום אחד את השני באבנים. דבר נוסף, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מעוניין בשני התהליכים כאחד. יש בתוך הגאולה תהליכי כמעה כמעה, ויש בתוך הגאולה תהליכי קפיצה, דילול. וזה למשל אנחנו רואים במגילת אסתר. מגילת אסתר מספרת סיפור ארוך שאורך 9 שנים. וברגע שמגיעים לנקודת ההכרעה, כתוב ויבהילו את המן. רגע, אם חיכינו 9 שנים, אפשר גם בלי להבהיל את המן, להביא אותו אל המשתה אשר עשתה אסתר. אותו דבר ביציאת מצרים. חיכינו 80 שנה מלידת משה, עד שהוא מגיע לפני פרעו. אז אם חיכינו 80 שנה, אז למה יציאת מצרים צריכה להיות בחיפזון? אותו דבר בהקמת המדינה. ראינו שלקח 100 שנה של ייבוש ביצות והתיישבות והתייגעות כדי להגיע להקמת המדינה. אז למה ברגע שמגיע ה' באייר תש"ח צריך מהר מהר לפני השבת לעשות את הכרזת המדינה, לפני שהבריטים מסתלקים ולפני שמנחם בגין יקים מדינה מכוח עצמו, צריך מהר לכנס את מועצת העם כדי להקים את המדינה. אנחנו מבינים, כן, שבתוך התהליכים ההדרגתיים יש גם תהליכים של דילוג. כמו שלמשל כתוב בדברי מלאכי, פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. כן, הוא מלאך הברית אשר אתם מבקשים וכו'. זאת אומרת, יכול להיות גם מצב שאנחנו אמנם אומרים, גאולה זה תהליכים, אבל גם יכולים להיות גם דברים פתאומיים, ולכן הציפייה להופעה פתאומית של המשיח היא לא נטולת כל יסוד, אלא אם כן היא, כפי שהרבה פעמים בימינו, קצת ילדותית. אבל ברור שדברים כאלה בהחלט יכולים להתרחש, גם תהליכים פתאומיים, הפתעות, כמו שלמשל המגפה שאנחנו נתונים בה היום, הייתה די בהפתעה. ואני גם רוצה לומר שיש לזה תפקיד, כי אנחנו רוצים להכיר את הקדוש ברוך הוא בכל הזרועות שבהם הוא פועל. אז גם הזרוע של הדילוג היא בעלת משמעות. וזה בעצם מסביר מדוע גם מדי פעם יש תהליכים כאלה. כלומר, ייתכן ופתאום, ככה שואל מישהו, שפתאום יופיע איזה פוליטיקאי מנהיג שיהיה בחזקת משיח. הרי הרב כל הזמן אומר שמשיח הוא דמות שהיא גם פוליטית, בוודאי. אז יכול להיות גם תהליך פוליטי שיביא באופן פתאומי תופעתו של הפוליטיקאי הנדרש. זה לא סותר את המעלה הרביעית של הגאולה הזו על פני גאולת מצרים. לא, זה לא סותר, כי גאולת מצרים הייתה מלווה בניסים רבים, ואילו בימינו אין שום נס, גם כשהדברים הם פתאומיים, זה לא בנס. כלומר, אין שינוי של סדרי הטבע. יש נס במובן של מעורבות חזקה של ההשגחה, אבל חוקות הטבע לא השתנו, שלא כביציאת מצרים. גם אני רוצה על זה להעיר גם, שיש לפעמים טענה, תראה, כשהייתה יציאת מצרים, כולם ראו, כולם הבינו שזה יד השם. היום זה מסתתר. אז מה אם זה מסתתר? אולי דווקא זה מבחן יותר גדול של האמונה. אבל כאן אני רוצה להוסיף משהו. ברור שגם ביציאת מצרים אף אחד לא הבין מה באמת קורה. הרי כתוב באבות דרבי נתן, שכשהקדוש ברוך הוא הציווה למשה להרים את ידו ולפתוח את הים, אז הים נפתח. ואז משה אמר לבני ישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא, אנחנו לא עוברים. למה? זה לא יבש. אז משה התפלל, והיה מתייבש, ואמר להם, קומו, עברו. אמרו, כן, אבל אנחנו לא יכולים לעבור, כי זה לא ישר. אז משה התפלל ונתיישר, אמר להם, קומו, עברו. אחרי אמרו, לא, אנחנו רוצים שזה יהיה גרגירים, אי אפשר ככה ללכת על רצפה חלקה מדי. אז משה התפלל ונהיה גרגירים. יש לפי האבות רבי נתן, כ-15 דרישות של בני ישראל, אתם מבינים, פרעו מאחורה, כן? 15 דרישות של בני ישראל לפני שהם מסכימים לעבור את הים, כולל זה שיהיו גזרים, גזרים, שיהיה מחיצה לכל שבט, שיהיה שתייה מתוקה לתינוקות, וחלב לתינוקות, ופירות, ורק אז הם היו מוכנים לעבור. זאת אומרת שגם אז, כשאתה נמצא בתוך תהליך גדול, אתה לא תמיד מבין מה קורה, כי אתה דואג להביא חלב מהמקולת לילד שלך, או ביצים לליל הסדר, כי אין לך מספיק, אתה נמצא בתהליך גדול, אבל יש לך בעיה מיידית. וזה משום שכשאנחנו עוברים תהליכים גדולים, על מנת שלא נשתגע, הקדוש ברוך הוא מקטין את, אפשר לומר, את ההיקף של הראייה. זה כי אם לא היינו רואים את אם היינו מבינים באיזה תקופה אנחנו חיים, לא היינו יכולים לקנות חלב במכולת. ולכן הקדוש ברוך הוא מסדר שאין בעל הנס מכיר בניסו, ואין בעל הגן מכיר בבעל הגן, וכדומה. הנה פה מישהו כותב, המחלוקת בין בני יהודה לבנימין אינה תלויה האם הגאולה תעבור בהתערותא דלעילא או דלתתא? אינני יודע. לדוגמה, מלחמת ששת הימים הייתה קפיצת הגאולה, חיים גולדברג. לאן חיים. בסדר. עכשיו, עוד נקודה שאני רוצה להצביע עליה, היא מאוד חשובה. לפי חכמי הקבלה, כל דבר נעשה בשלושה שלבים, שמקראים אצל האריזל, עיבור, יניקה, מוחין. בלי להיכנס למשמעויות הקבליות המדויקות של המילים האלה, אבל אנחנו רואים שבכל אדם, האדם הוא מתפתח בשלושה שלבים גם כן. הוא חי כעובר במאי אמו, אדם שלם, אבל כל כולו סגור ואף אחד לא רואה אותו, מנחשים שהוא נמצא כאן, אבל הוא לא נמצא לפנינו. אחר כך הוא יוצא ויונק, אז הוא עדיין בעצם אדם מפגר מבחינה מסוימת, ורק אחרי זמן הוא גדל ונהיה אחר כך לאדם גדול בכל הבחינות האפשריות. הזמן של העיבור הוא מאוד משמעותי. זה הזמן שבו האדם פוגש ראשית כל את עצמו. ורק אחרי שאדם פוגש את עצמו, הוא מסוגל גם להתמודד עם החוץ. אותו דבר היה ביציאת מצרים, שעל מנת לצאת נאמר, ואתם לא תצאו. איש מפתח ביתו, עד בוקר. ומתי הם יצאו? כשהייתה צעקה גדולה במצרים, ואז הם יצאו דרך פתח צר מרוח בדם. איפה מצאנו שיש צעקה ויציאה דרך פתח מרוח בדם? בלידה. הרב, מבקשים ביוטיוב את המקור בירושלמי שהגאולה היא נצחית. ירושלמי, שביעית, פרק ו', הלכה א', על הפסוק מאבותיך, וירבך מאבותיך. בסדר? יש לי על זה אגב שיעור שנקרא, האם מדינת ישראל תתקיים לנצח? כמובן שהתשובה היא כן, ומי שיכול יחפש את זה באינטרנט. זאת אומרת שיש איזה שלב שבו מתכנסים פנימה ורק אחר כך יוצאים. מעניין, איפה שמים את הדם? על המשקוף ועל המזוזות. בדרך כלל את הדם של הקורבן זורקים על גבי מזבח. כאן המשקוף והמזוזות הם המזבח, למור שהבית כולו הוא המזבח. אבל איפה אוכלים את הקורבן? בדרך כלל קורבן נאכל או ליד המזבח או בכל העיר. וכאן הקורבן נאכל בתוך המזבח. זה בדיוק המצב של העובר. כן, ידוע שגם במזבח יש מקום חלול ויש כבש. תשימו לב, זה בדיוק נקבה וזכר. אז בתוך החלל הנקבי, שמה נמצאים לפני שמתכוננים אל היציאה. דומה לזה בחייו של בחור ישיבה, הוא קודם כל נמצא בתוך חלל הרחם של הישיבה, ואחר כך הוא יוצא. לפעמים אדם רוצה לצאת מוקדם מדי, זה הפלה, לפעמים הוא לא רוצה לצאת, זה גם כן הפלה. אז צריך לדעת בדיוק לכוון את הזמן הנכון, מתי לצאת מהישיבה, לא לאחר ולא להקדים. בימינו חזרנו לחוויה דומה, שאנחנו סגורים בבתינו. יש סגר כללי. וזה לא בלי, וזה דווקא קורה בחג הפסח. זה בוודאי מזכיר לנו משהו מיציאת מצרים, אבל נשאלת השאלה למה זה מכוון. אז כל אחד יש לו הסבר למה יש מגיפת הקורונה וכל הדברים, וכל אחד הפך להיות נביא השם, אני לא יודע מאיפה לוקחים את הכוח הזה. אבל דבר אחד אני כן יכול לדעת, אני יכול להתבונן במה שקורה. בעצם מה שקורה זה שיש הפסקה של החיים החברתיים. נפסק הקשר הבלתי אמצעי בין אדם לאדם, אנחנו נפגשים דרך תוכנת זום, אנחנו מדברים בטלפון, יש איזשהו קשר, אבל בסופו של דבר, האדם החי פוגש את עצמו, את בני משפחתו מקסימום. וזה עבור תלמידי הרב קוק יכול להוות איזושהי קושיה, מה עם הערך המרכזי של הקולקטיב, התודעה הכללית? אז כאן אני רוצה לקרוא משהו מהרב קוק, בספר הנקרא קפצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, בכרך שני, בעמוד צדי זין. כאן הרב מתייחס למושג נקודת ציון. נקודת ציון זה מושג בקבלה, והרב כאן מסביר את זה כך. ירושלים הוא נקודת ציון בייחוד. תורה על שיבת המין האנושי, למרומה מצבו ביחס להעמים שכבר נתפלגו, שישובו לחטיבה טובה וטהורה. טוב, זה דבר די קלאסי. עם ישראל נגאל, הופך להיות למרכז הלאומים, יש לאום מרכזי בין כל הלאומים שהתאחדו למשפחה אחת. אבל כאן הרב מוסיף, אמנם גדול ממנו הוא. הנה, שלחו את המקור על השיעור, תודה רבה לדניאל קקון. טוב, אמנם גדול ממנה הוא גן עדן, שישוב המין האנושי לגובה מעלתו בפרטיו, עד שלא יהיה צריך שום לימוד והדרכה ולא עזרת קיבוץ, כי אם לחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה, בתור טיול ועונג מורחב הממלא את החומר והרוח הדנים. כלומר, יש מעלה לשיבה אל הפרט. השיבה אל הפרט, המצב העליון, האידיאלי, זה בגן עדן. אז זה יחזור. יכול להיות שיש איזו התרמה של מדרגה עתידית, של הערת הכלל בתוך הפרט, באופן שהפרט הולך ומתעצם. כן, כמו שמצאנו גם שלעתיד לבוא, בני אדם כבר לא יזדקקו זה לזה, אפילו לא ללימוד, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. וגם פה אני רוצה לקרוא לכם עוד בעמוד קוף נון זין באותו ספר, אומר הרב, השבת כללות האדם לטהרתו האלוהית, שהיא למעלה מכל חילוק לאומים, הוא יסוד גן עדן, שהוא עומד למעלה מהעולם הזה. העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. כלומר, השיבה אל הפרט היא ההשלמה של השיבה אל הכלל. כן, הרי אנחנו תמיד יודעים שבאידיאולוגיות אנושיות יש מחלוקת בין בעלי הכלל לבין בעלי הפרט, בין האינדיבידואליסטים לבין הקולקטיביסטים. אבל בתפיסה אלוהית אמיתית לא אמורה להיות כלל סתירה בין הכלל לבין הפרט, למרות שבמציאות אנחנו רואים את ההתאמה הזאת כאוטופיה. קשה מאוד לראות איך הכלל יכול להתחשב בכל צורכי הפרט, ואיך הפרט יכול להתחשב בכל צורכי הכלל. אבל יש איזה מין דיאלקטיקה של מטוטלת היסטורית, שלפעמים מעלה את הערך של הכלל, ולפעמים מעלה את הערך של הפרט, כי גם בימינו כבר הכרנו את הכפר הגלובלי, באופן של כלל כל כך גדול, שהוא בולל, הוא התחיל לבולל, את האישיות הפרטית. האדם לא מצא יותר את עצמו, ובימינו אנחנו קצת חוזרים אל עצמנו על ידי הבידוד והסגר. אז כך שיש משהו מעין מה שקרה באותן השעות של אכילת קורבן פסח ביציאת מצרים, וגם בימינו הדברים חוזרים אל מקומם. זה פחות או יותר סוג זה ההערות שחשבתי להעיר בה, נושא של יציאת, של גאולה ראשונה או גאולה אחרונה. אני רק רוצה להזכיר שבעצם דיברנו על חמש נקודות בערך. האחת זה הסוגיה במסכת ברכות, על ההבחנות בין גאולה ראשונה לשנייה. הנקודה השנייה זה דברי הנציב על החילוניות של המנהיגות בזמן הגאולה. הדבר השלישי, דיברנו על היחס בין פתאומיות לבין הדרגתיות בגאולה. הדבר הרביעי, הזכרנו את התחושה הרחמית שמשותפת גם ליציאת מצרים וגם לימינו, ובסוף גם הרחבתי קצת בנושא החזרה אל הפרט והתקללותו בכלל. עכשיו, יש פה שאלה, איפה המקור? יש פה שתי שאלות. הרב, איפה אנחנו כעת בעיבור יניקה גדילה ביחס לגאולה הנוכחית שלנו? אנחנו בעיבור, נו, אתה לא הבנת את זה. גם דיברנו על איפה המקור המדויק בנציב. כיוון שהזכרתי את הנציב בשלושה דברים, בשני מקומות, אז אני צריך להזכיר את שני המקומות בנציב. האחד זה לגבי קריאת ים סוף, זה בהרחב דבר בפרשת בשלח, והמקור באחרית כראשית, זה מופיע גם בקובץ שיבת ציון של הרב סלוצק בוורשה תו רש סמך, וגם בילקוט ארץ ישראל של הרב יהודה אידל מאמשינה, שיצא בשנת תו רש נון. הרי הוא לפניכם לכל המעוניין לדעת במה מדובר. הרב, לגבי דברי הנציב על חילוניות של הגאולה, איך אפשר להשוות זאת למשה? הרי למשה הייתה ברורה זהותו היהודית שלא כמו הרצל. טוב, על זה צריך שתקרא במאמר שכתבתי על נקרא וישלח מלאך בספרי הקדוש בעוד מועד. שם יש הרחבה גדולה מאוד של הנושא, עיין שם ותמצא נועם לנפשך. טוב, מאחר ואני רואה שהסתיימו כאן, אז אנחנו הדתיים בעצם אלו שמשאירים את זכרי יציאת מצרים רלוונטית לא אוכלים חמץ. אני רוצה לציין שרוב עם ישראל אוכל מצה, כלומר, דיברתי על אלה שנמנעים מאכילת חמץ שהם מעטים יותר, אבל כמעט כל עם ישראל אוכל מצות. כן, לא אוכלים חמץ, גם הרב, כן, האמת היא שאני לא אוכל חמץ, זה נכון, אני משתדל לפחות. טוב, אז שאלנו לכולנו חג שמח, ונתראה בדברים טובים בהזדמנויות, כל טוב.